ואיתנו עכשיו אופרי ביבס, אחות של ירדן ביבס.
שלום.
אבא של כפיר ואריאל, בעלה של שירי. את יושבת כאן עם התינוק שלך.
יש לידינו כאן שירה רצינית באוהל,
כן.
ליד. סוג של תפילה, ככה נכנס... שמענו עכשיו את אבא של עומר, והוא יודע הכל על מה שקורה אז הוא נכנע, הוא היה חייב להיכנס לכל הסיפור, הוא יודע טוב מאיתנו מה קורה, מה קורה בכל מקום. את נמצאת פחות או יותר באותו מצב כמו שלא, את פשוט מעורה בכל מה שקורה בחמאס, בלבנון, או שאת מתרכזת רק במשפחה שלך?
לא, אני מאוד משתדלת להבין קצת יותר. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד השתנו בי בשנה האחרונה זה שהבנתי שלאף אזרח פה במדינה אין פריבילגיה לא להבין או לא לקרוא או לא לקחת חלק או לא לקחת אחריות על מה שקורה במדינה הזאת. אני חושבת שזה איזושהי התפכחות מאוד גדולה שהייתה לי בשנה הזאת. הבנתי כמה אני חייתי בבועה שלי, בפינה שלי, לא לקחתי חלק במאבקים, מאוד ניסיתי להרחיק את עצמי מפוליטיקה ומדעות ולשמור על המקום הבטוח והשקט שלי. והיום אני מבינה שאי אפשר לחיות במדינה ולא להיות חלק, ולא לקחת חלק, ולא להבין מה קורה, ולא לבקר, ולא לשאול שאלות, ולא... אין לנו פריבילגיה כזאת פה.
מתי הבנת שמשפחת ביבס הופכת להיות איזה סוג של סמל, במיוחד בגלל הילדים הקטנים? מתי הבנת שיש פה משהו שזה פוגע, זה פוצע קצת יותר?
זה קרה כמעט במיידי, כי התמונה של שירי עם הילדים התפרסמה ממש בשעות הראשונות, באזור 10 בבוקר כבר, או קצת אחרי, כבר התפרסמה. אז היה כתוב רק ישראלית נחטפה לעזה, אבל זה מתמונות החטיפה הראשונות, אני חושבת, של אותו יום. ואז אחרי זה הסרטון שלה שעלה גם יותר מאוחר באותו יום, ומהר מאוד הם הפכו להיות משהו מאוד בולט. בעצם העובדה שכפיר היה, הוא עדיין החטוף הכי צעיר, אז בן 8.5 חודשים, היה כבר בן שנה ו8.5 חודשים. ובכל מיני שלבים לאורך השנה הזאת, כל הזמן כמשפחה, תמיד התלבטנו וניסינו גם להתייעץ, להגיד, להדיר את העובדה שכל העולם מסתכל עליהם כסמל, לנסות דווקא להרחיק אותם מאור הזרקורים, כאילו מה יותר נכון להם, מה יותר בטוח להם. נורא פחדנו, כל הזמן שאלנו שאלות, ואף אחד לא ידע לתת לנו תשובה בשום שלב מה הדבר הנכון לעשות
מה
עבורם.
מה הרגיש לך?
אני הרגשתי שאם כבר אומרים לי שהם קלף מיקוח, אז בוא נהפוך אותם לדבר הכי חשוב, ואולי ככה ישמרו עליהם הכי הרבה. למרות שבשום שלב לא האמנתי בכל בתוכי שהם באמת איזשהו קלף מיקוח, אבל אתה מחפש במה לאחז, במה כן אולי ישמור עליהם. גם עכשיו, 10 חודשים שאנחנו עם האי ודאות הזאת, זה מה שנשאר לי, לחשוב שאולי באמת מישהו מחזיק בהם בתור איזשהו קלף חזק צור. לא נשאר לי הרבה במה להתעלות כבר בשלב הזה.
שדעת, אני ראיתי אותך היום גם בתוכנית הבוקר בחדשות 12, בערוץ 12, ואת בטח התראיינת עוד הרבה מאז, את פה בכיכר, ואנחנו רואים פה את כל כלי התקשורת, גם מהארץ וגם מהעולם, וזה בטח, את בטח לא יכולה להגיד לא,
קשה.
כי בסוף יש לך מטרה, אבל זה בטח, מה זה מתיש?
זה מתיש, אבל אני מצאתי שהרבה יותר קשה לי לא להיות בעשייה. העשייה הזאת שומרת איתי על איזושהי שפיות, שפויה בצורה מסוימת, כמה שאפשר להיות בתוך המציאות המסויטת הזאת. ואני חושבת שגם העשייה הזאת ולדבר עליהם ולהזכיר אותם, וזה באיזשהו אופן גם שומר לי את החיות שלהם ואת ה... שומר לי אותם בחיים. אני לא יודעת מה מצבם, לא של שירי והילדים, לא של אח שלי, בשום רגע נתון אני לא באמת יודעת אם הם בחיים או לא. וזה שומר לי אותם בחיים, אני... משאירה אותם איתי ככה עוד קצת ועוד קצת, בתקווה שבאמת אני גם אזכה לחבק אותם ולדבר איתם ולא רק עליהם.
את יודעת, אני היום אחרי שראיתי את הראיון הראשון שלך, אני נזכרתי שבשבוע הראשון, כשזה כבר היה ברור שאוקיי, יש חטופים, כולל תינוקות, כולל כפיר, אבל זה גם ברור שישראל כבר, עוד לפני התמרון הקרקעי, ישראל כבר פועלת ברצועה. ישראל, כולם הסבירו לנו שאי אפשר לא להגיב ישר. כי אחרת אנחנו, אחרת כל האויבים יבואו עלינו, ואנחנו במזרח התיכון וחייבים עכשיו להראות חוזקה. ואף אחד לא רוצה להודות בזה, אבל התקבלה החלטה. יכול להיות שהיא לא הייתה החלטה שהתקבלה בצורה יותר מדי מושכלת בתוך כל הכאוס של השבוע הראשון, אבל בסוף התקבלה החלטה של ללכת עם ולהרגיש בלי, או להפך. כלומר, להיכנס למלחמה עכשיו בעזה. למרות שאנחנו יודעים
שהחטופים שם.
כן.
אני חושבת שגם לאורך, אנחנו גם היום מבינים עוד יותר, כשאנחנו רואים את האופן שישראל פועלת בלבנון, אנחנו מבינים כמה החטופים שם הם בעצם גם מכשול עבורנו. זאת אומרת, אנחנו לא באמת יכלנו בתקופה הזאת, ועדיין לא יכולים באמת, באמת לחסל את חמאס, כמו שהם אוהבים לקרוא לזה, המטרה הזאת, מבחינתי גם לא...
הניצחון המוחלט.
הניצחון המוחלט, המיטוט חמאס, שמבחינתי זה באמת סיסמאות ריקות, בטח שנה אחרי. אבל הם לא באמת גם יכולים להשיג את המטרה הזאת כשיש שם חטופים. וזו הסיבה גם מן הסתם שחמאס חטף אותם, הם הקלפים שלו, הם שומרים עליו. אז אנחנו הפסדנו בשביעי באוקטובר, ואנחנו מגיעים למסע ומתן הזה תמיד מבחינתי בעמדת נחיתות. אנחנו לא יכולים להסתכל על זה אחרת. יש להם משהו שאמור להיות לנו חשוב יותר מלהם.
כמה זה מפתיע אותך שזה אולי לא?
בדיוק.
כלומר שחמאס לא העריכו נכון את מה שאנחנו נעשה בשביל החטופים.
זה כואב לי מהמקום של מי אנחנו פה בישראל.
זה לא רק החמאס לא העריך. את שומעת כללות שנותנים כלפי עינב צנגאוקר.
כן.
ודני אלגרט. ואנשים כבר שונאים אותה.
אני חושבת שזה...
הגענו למצב שיש פה אנשים במדינה שכבר היה לה שהלכו. כאילו, אני שומע את זה ואני... תוהה מה את חושבת, כי אני כלום, את פה ב...
אני חושבת שהיה קונצנזוס גדול בהתחלה, בכלל הרגשנו ערבות הדדית מאוד גדולה בתחילת המלחמה, ואני חושבת שלפילוג הזה עכשיו ולהסתה יש חלק גדול, להנהגה שלנו יש חלק גדול בזה. אני חושבת שכשמציבים כל הזמן את החזרת החטופים אל מול ביטחון ישראל וביטחון המדינה, אז אנשים אומרים, אוקיי, אז יחזירו אותם, אז מחר זה יקרה לי. כאילו כל הזמן מציגים את זה, כאילו זה או להחזיר אותם או לנצח. או להחזיר אותם או...
כאילו הם כל מה שעומד בינינו לבין ביטחון.
או שמחר יקרה השביעי באוקטובר הבא. וזה שקר, וזה לא נכון. כי להחזיר אותם זה הניצחון. והשביעי לאוקטובר לא קרה כי צהל או מדינת ישראל לא יודעים להתמודד עם איומים כאלה. זה קרה בגלל שורה של מחדלים לאורך שנים ובאותו יום, ובתקופה שקדמה לאותו יום. והדרך להימנע משביעי באוקטובר הבא זה לא לשחרר או להרוג מחבל אחד או פחות, זה ללמוד את הטעויות, להקים ועדת חקירה, ללמוד את הטעויות ולא לתת להם לחזור בעתיד, לא לזלזל
העניין,
באף
גם
אחד.
גם העניין של הניצחון, שמדברים על הניצחון, זה משהו שתמיד מזכיר לי מאירועי ספורט. נניח במחצית הראשונה קיבלת 4 גולים, שמת 6, זה לא אותו דבר. השבעה לא. באוקטובר יישאר תמיד, גם אם ימחקו פה את כל האייתולות,
נכון.
ואת כל החמאסליקים, האירוע הזה... הוא קטם, הוא שריטה, ושום דבר לא יהפוך את זה לניצחון.
נכון, אבל התיקון של זה יכול להתחיל.
נכון.
התיקון ופריאת החוב של המחדל הזה של השביעי באוקטובר יתחיל בהחזרת כל החטופים.
זה הכל שאלה של מי עובד בשביל מי. אנחנו בשביל המדינה או המדינה בשבילנו, ואני חושבת שהציבור חלוק בדעותיו לגבי הדבר הזה. אני חייבת לשאול אותך, בן כמה...
אפיק.
אפיק, קוראים לו?
אפיק ביום ראשון יהיה 4 חודשים.
הוא ישן, אתם צריכים לראות את זה, הוא ישן בזרועות שלה, כשאנחנו מדברים סביבו, זה הגיל הזה שהם יכולים לישון דווקא ברעש.
כן.
אנחנו כמו רעש לבן.
כן.
ווואו, אני... נורא נורא קשה לחשוב עלייך בהיריון. ואז מתמודדת עם ההורות הטריה הזאת ועם התינוק יקרה, אבל את גם לובשת חולצה עם כפיר ואריאל.
כן. אני כל הזמן מפחדת ביום חמישי יום הולדת השני, ואתה באיזשהו שלב מתחיל לחשוב, אוקיי, מה יהיה הציון דרך הבא? ואני אומרת שהדבר שהכי מפחיד אותי זה שאפיק יגיע לרגע של כפיר ביום החטיפה והם לא יהיו פה עדיין, או שלא נדע עדיין מה עלה בגורלם. וזה, שוב, זה כל פעם עוד מסתכלים, לצערי כבר מסתכלים קדימה, מה יהיה ציון הדרך הבא שישבור לנו את הלב, או נוותר, אנחנו לא נוותר, אנחנו אף פעם לא נוותר עליהם.
מצאת כוחות שלא היו בך, שלא האמנת שיש לך.
לא, אני עשיתי בשנה הזאת דברים שכל מי שמכיר אותי יודע שזה מאוד לא אני. אני בן אדם מאוד פרטי, ואני לא מצטלמת ולא מדברת מול קהל ולא... אבל נזרקנו לסיטואציה הזאת, ומבחינתי אין ולא תהיה לי, אני לא יכולה לחזור לחיים שלי, אני לא יכולה לחזור לאיזושהי שגרה, אני לא יכולה לעשות, החיים שלי נעצרו בשביל אוקטובר, של כל המשפחה, של כל המשפחה הגרעינית והמורחבת, ושום דבר לא יחזור למסלול עד שהם לא יהיו פה.
אני רואה לפעמים את יפעת בדודה של שירי, ובפעם האחרונה שראיתי אותה, אז ישר הפנים נופלות, כי היא סוחבת על הגב שלה באמת את הפצע הכי כואב היום בחברה הישראלית, וזה הסיפור של המשפחה הזאת, וזה נורא גם להיות במקום הזה, שאני רואה אותה, היא רואה אותי, ואני ישר נהיית עצובה, והיא סוחבת איתה את העצב הזה שהיא מביאה לכל מקום שהיא הולכת, דיברנו על זה פשוט, ואת בטח מרגישה את אותו דבר, שאנשים רואים אותך וישר רוצים לבכות.
נכון, יוצא הרבה פעמים שאני מוצאת עצמי מנחמת ציבור שבא לנחם אותי, אבל במפגשים האלה זה לא פשוט, אבל במפגשים האלה זה כן גם מאוד מחזק. זה כן מחזק, וזה כן מעודד לשמוע שאנשים איתנו, ואנשים תומכים, ואנשים מחכים, ואפילו מחזיקים איתנו את התקווה שלפעמים לנו כבר קצת נעלמת וקצת קשה יותר להחזיק אותה. יפעת הפכה לא הכרתי אותה לפני השביעי באוקטובר, מבחינתי אחות היום, ולא הייתי עוברת השנה הזאת בלעדיה. וכן, יפעת היא מתחילה לדבר והיא מאוד, היא צוחקת על זה גם שהיא מיד בוכה. כן. אני, הבכי שלי לרוב נשאר למקומות אחרים, אבל, אבל היא שותפה לדרך, והלוואי שהיינו מכירות בנסיבות הרבה יותר טובות מאלה. הרבה פחות גרועות.
כן, אופרי, אחות של ירדן ביבס, מה אני אגיד לך? באמת, זה שאת יושבת כאן ומדברת איתנו, זה שיש לך את הכוחות ביום הזה, לעשות את מה שאת מבינה שאין לך ברירה אלא לעשות, זה...
ואני רוצה להגיד משהו אחר, אני חושבת שמשהו בשפה גם, כמו ששי אמר לפניי, להפסיק להגיד עסקה, להגיד מתווה, משהו בשיח גם צריך להשתנות, ואחד המילים שכאילו לי מאוד הפריעו, משלב מאוד ראשון, זה שאומרים תחזור כבר, שיחזרו.
כן, כאילו זה, כאילו הם יכולים לבוא.
כאילו
זה...
יחזרו כבר, תקום מהכיסא ותחזור.
צריך להגיד, צריך להגיד שיוחזרו כבר, שיוחזרו. נכון. זה על ההנהגה שלנו, זה על הממשלה שלנו, שההפקרה נמשכת כבר שנה, והם צריכים שיחזירו אותם, הם לא צריכים לחזור. הם צריכים שיחזירו אותם, שיצילו אותם משם. כן.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
כמו שאיחלתי לשי, אבא של עומר, אני מאחלת גם לך שלא תצטרכי יותר להתראיין לעולם. תודה רבה.
תודה. תודה לכם.